רוח טובה, שיחות על החיים ברוח ימימה עם יואב הפטוביצר. והפעם שיעור מיוחד למצב בארץ, איך פוגשים מצבי משבר עם כלים רוחניים. בחלק הראשון שתשמעו עכשיו, נכיר שני כלים תודעתיים בסיסיים והכרחיים. ובחלק הבא שיועלה בהמשך, נתייחס ישירות לשאלה איך מתמודדים עם דעות הפוכות משלנו. נתקלתי השבוע בציטוט שחברה פרסמה של דני לסריל. הוא אומר, ההבדל בין אנשים עמוק ומטלטל. אף על פי שהם עוברים במקומות דומים ומדברים במילים דומות, ומצד החיצוניות מזכירים זה את זה, החזות הזאת מסתירה אחרות רדיקלית שאי אפשר להבין, אבל אפשר לפגוש. אז מצד אחד הוא אומר, יש בינינו שונות עצומה. איזה פער שלכאורה אי אפשר לגשר עליו. אבל תמיד אפשר לפגוש. וזו המלאכה שלנו היום. אז בשיעור הזה אתם לא תקבלו פתרונות למצב, לא הצדקה של עמדה כזו או אחרת, זה לא שיעור לתומכי הרפורמה, ולא שיעור למפגינים נגד ההפיכה המשטרית. זה שיעור לכל מי שרוצה או רוצה, בעיקר מוכן להתבונן על דברים מכיוון אחר. לא מצד העמדות. השאלה מה עושים ואיזו עמדה היא נכונה, היא לא שייכת ללימוד הרוחני, במיוחד ללימוד של חשיבה הכרתית. כי מה מאפיין לימוד רוחני? בלימוד רוחני אנחנו לומדים איך להסתכל אחרת על הדברים, מתוך הבנה שמציאות זה מה שאנחנו מוצאים, ומה שמוצאים בעולם תלוי באופן ההסתכלות שלנו. אז אנחנו נלמד איך לחשוב אחרת. לכן הלימוד נקרא חשיבה הכרתית. זאת אומרת שזו חשיבה ופעולה מתוך הכרה, לעומת חשיבה ופעולה שמופעלות מהתת הכרה, כן? מהתגובות הרגשיות שלנו, מהאמונות יסוד שקיבלנו מהסביבה. הנושא הזה הוא גדול ומורכב, הוא לא לשיעור אחד. אנחנו נוכל לגעת היום בחלקים ממנו. הייתה לי שיחה ארוכה עם אחד מהמורים שלי, שהוא גם חבר. ב-27 השנים האחרונות, מאז שפגשתי את ימימה, היו לי שני מורים, שלפני השם שלהם יש את הקידומת רב. וגם כל אלה שלמדו איתי היו, אפשר לסווג אותם, דתיים לאומיים, חרדים, מתנחלים, ואני הייתי החילוני היחיד. אז בשיחה שלי השבוע שדיברתי איתו, אני והרב, דיברנו על כל מיני נושאים, אבל כשדיברנו על המצב בארץ, הופתעתי. גיליתי שהעמדות שלו שונות לחלוטין מהעמדות שלי. ולמה הופתעתי? הופתעתי כי עד היום בכל נושא שהוא, העמדות שלנו היו זהות. לפעמים ממש כשהוא היה מדבר משהו, זה היה מילים שיש לי בתוכי. והפעם אני שמעתי ממנו דעות שהן, לפי ההגדרות היום בארץ, הן הפוכות משלי. בעצם לפי השיח הזה שנפוץ היום, זה שם אותנו משני צידי המתרס. אז בהפוך, השיחה הזאת ביני לבינו היא דחפה אותי לעשות את השיעור היום. כי מה קרה שם בפגישה בינינו? דעות שונות לחלוטין, אבל להבדיל ממה שמתרחש בארץ, החוויה הייתה של שני אנשים שנפגשים ממקום הכרתי. לא מתגובתיות, לא מאיזושהי אחיזה בעמדה, לא מאיזשהו פירוד כתוצאה מזה שכל אחד יש לו השקפות שונות. לא מתוך פחד. החוויה הייתה שאנחנו באמת יכולים להיפגש. והעמדות לא הפכו להיות מתרס, לא הפכו להיות מתרסים שמפרידים בינינו, שאנחנו זורקים אחד על השני דברים, אלא דווקא מקומות שעניין אותי להתקרב אליהם, להבין אותם. שמעתי ממישהו שאני מאוד אוהב, מאוד מעריך, דעות הפוכות. ואז מה שקרה זה שהשיחה בינינו היא העמיקה מעבר לעמדות, מעבר להשקפות, על בסיס הבנה משותפת, כי זה ההבנה המשותפת בינינו, שעמדות הן רק פרשנויות. והשיחה היא העמיקה גם מעבר לזמן הנוכחי. היא העמיקה לפרספקטיבות רחבות יותר, לא הנקודת הזמן הנוכחית. וזה נתן לי אופטימיות. וזה מה שאני מבקש להעביר היום. את האופטימיות הזאת שמאפשרת לגשת ממקום פחות סוער, פחות מופעל, פחות סופני. אנחנו ניגש היום לנושא שלנו משלושה כיוונים. הכיוון הראשון יהיה איך ניגשים לאירוע, לאירוע מטלטל בחיים שלנו, במידת רוחק, אבל לא בריחוק. זאת אומרת, לא בניתוק. והכיוון השני יהיה איך עוברים מראייה שהיא נקודתית לראייה תהליכית. זאת אומרת, נקודתית, אני מתכוון נקודתית בזמן, הרגע הזה. זה בעצם ההבנה שמה שנראה לי לא טוב עכשיו, הוא חלק מתהליך של בירור, של צמיחה. והכיוון השלישי זה איך פוגשים עמדות והשקפות שהן הפוכות משלנו. בשביל להגיע לצעד השלישי, אנחנו צריכים את שני הצעדים הראשונים, שיאפשרו לנו איזשהו בסיס יציב וראייה אחרת, שממנה נוכל לגשת לאיך פוגשים השקפות הפוכות משלנו. אז איך מתחילים שיעור על התמודדות עם מצב משברי? כי אנחנו במצב משברי. זו ההכרה הראשונה, להכיר איפה אנחנו נמצאים. מה הכלי המרכזי של החשיבה ההכרתית, של הלימוד, שיעזור לנו לגשת לזה? יש את הביטוי הזה, ארוחות סוערות. אנחנו מדברים על ארוחות סוערות בעם, ואצל ימימה יש ביטוי שנקרא הלב מעל הראש. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של מאבק, הלב נמצא מעל לראש. ארוחות סוערות. ואז כל מה שנשאר, כמו בסופה, זה לאחוז במשהו. אז מבחינת מבנה המוח, זה מוכר מהמחקר של טראומה, וזה חשוב להבין את זה. כשאנחנו נמצאים במצב של סטרס, זאת אומרת, כשאנחנו מפרשים את המצב כסכנה, והרבה מפרשים כרגע את המצב כסכנה, אז מופרשים במוח חומרים שהם גורמים לניתוק, בין מה? בין החלק הרגשי במוח, במיוחד האמיגדלה וההיפוקמפוס, לבין העונה הקדמית במוח. ומה זה העונה הקדמית במוח? חלק מהתפקידים שלה זה ראיית האחר, האפשרות לשקול דברים. אז גם בלי מחקר מוח אנחנו מכירים את זה מעצמנו, כשאנחנו במתח, פחד, מאבק, כעס, כמו הביטוי הזה, עלה לו אדם לראש. מה קורה כשעלה לו אדם לראש? מראייה רחבה של הדברים, שהיא קשורה לסוג של מנוחה, ההפוך של סטרס, אנחנו עוברים לראייה צרה. בעצם עכשיו כשאני במאבק וסטרס, אז אני ממוקד לגמרי באובייקט שמאיים עליי, ואני לא מסוגל לראות שום דבר מחוץ עלו. אז מה היישום של זה? אם אנחנו מבינים שבעצם במצב של סטרס, מכל לבית שנסתכל, מבחינת מבנה המוח, מבחינת ההכרה שלנו את עצמנו, הראייה שלנו הופכת להיות ראייה צרה. אנחנו מאבדים את היכולת לראות את הדברים בצורה רחבה. אז היישום של זה, וזה הצעד הראשון, שכדי להתמודד עם מצבי משבר בצורה טובה, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה חיבור בין ראש ללב. כי כמו שאמרתי, יש את הניתוק הזה שקורה. כן? מה שקורה מבחינה מוחית זה שהאמיגדלה שאחראית לפחד, היא עכשיו משתלטת. היא עכשיו נותנת לנו את תמונת המציאות. זו המציאות שאנחנו רואים. תשימו לב, לא מדובר בהדחקת רגשות. כן? חיבור בין ראש ללב זה לא הדחקת רגשות, אלא בלהביא או להחזיר חזרה את מה שיש בעונה הקדמית, את הנוכחות של העד שצופה. ובלימוד אנחנו קוראים לזה ההכרה הצופה. כשיש לנו הכרה צופה, זה מאפשר לנו לא לפעול ולחשוב מתוך ניתוק, רק מתוך הפחד מהצד הרגשי, אלא מתוך חיבור. אז זה התנאי הראשון וההכרחי, והוא פחות מושך מהמצב הרגשי הסוער. זה פחות סקסי, כן? יש אנשים שממש מכורים לדרמה. וזה לא סתם. זה להיות מכור לחומרים שמפרשים במוח. הם נותנים לנו, המאבק בכלל נותן לנו תחושה של חיות גדולה, נותן לנו תחושה של אותנטיות, שאנחנו עומדים ונבקים על שלנו, נותן לנו את העוצמה, וימים הקוראת לזה התחזקות מחולשה. כן, יש איזה מצב שאנחנו נמצאים בו בחולשה, זה למשל מצב של פחד, תחושה של איום, ואז אנחנו מתחזקים, אנחנו פתאום, האדרנלין זורם, כל הגוף נדרך, אנחנו יוצאים למאבק. אז אם אנחנו מבינים את זה, אפשר לגשת לכלי הראשון שלנו. זה יהיה כלי ראשון והכרחי, ואחריו יצטרפו עוד כלים, כמו שאמרתי בהתחלה, כי מדובר במערכת, בחלקים, לא רק בכלי אחד. אז הכלי הראשון שלנו זה להיות במידת רוחק שמאפשרת צפייה וזיהוי של כל החלקים שפועלים בנו. זה הכלי הראשון. מידת רוחק שמאפשרת צפייה וזיהוי. זיהוי של מה שקורה, מה שקורה בתוכי, מה שקורה בחוץ. אמרנו שאם אני לא במידת רוחק, אם אני מופעל מהפחד, אז הרגש שולט בי והלב כמו נמצא על הראש. עכשיו, מה זה מידת רוחק? אני מזכיר שמידת רוחק זו מידה. זה לא ריחוק. זו מידה של רוחק שמאפשרת להתבונן על הדברים. בלי שהרוחות הסוערות האלה יפילו אותנו ארצה, יטלטלו אותנו, לא יאפשרו לנו לראות שום דבר ולהבין שום דבר. וכשאמרתי להבין, זאת הנקודה. ופה זה כבר מנטרה יותר מנטלית שאתם יכולים לקחת איתכם בסיטואציה ועוזרת ליצור את מידת הרוחק. זה הכלי להגיע למידת רוחק. אם אני מחפשת או מחפש קודם כל להבין, זאת המטרה שלי, אני רוצה או רוצה להבין, להבין זה לא אומר בהכרח את האחר, זה להבין את כל הסיטואציה. להבין מה קורה לי, להבין מה השני אומר, להבין את כל המערכת, מה מתרחש, אז אני כבר תופס את העמדה של עמידת רוחק. כי אני רוצה להתבונן על הדברים, לראות אותם, זה ההבנה, זה מלשון להתבונן. עם אמא יש לנו את הכלי הזה שאומר מקשיב, מבין, עונה. כן, זו ההתבוננות. המקשיב זה קודם כל החיבור מתוך רצון להבין. אחר כך יש את ההבנה, ורק אז אני נותן מענה. רק אז יש לי תשובה למציאות, למה שאני מצאתי. אז למה זה קשה? למה זה קשה להקשיב, להבין, ורק אז לענות? רק אז לתת את התשובה שלי למה שאני פוגש. במיוחד כשאנחנו אומרים להקשיב לאחר, נדמה לנו שאם נבין את האחר, אנחנו נזנח את מה שחשוב לנו. זו נקודה חשובה להבין. למה קשה לי להקשיב? זה הרבה פעמים כשאנחנו מקשיבים, יש לנו כבר את התשובות מוכנות מראש, למשל. כן, יש לי כבר את ההתנגדות שמיד עולה, ומיד ההצטדקות וההתגוננות, הכל עולה. אם אני אבין אותו, אז אני אעזוב את העמדה שלי, אני כבר נמצא בעמדה של המאבק, של המלחמה. ואני אעזוב את מה שחשוב לי, זאת המחשבה שיש מאחורי הדברים. אז אנחנו חוזרים אחורה ומשתדלים באופן יחסי, במידה שאנחנו יכולים, להגיע לאותו מקום שאני שם לפניי את הרצון להבין קודם כל. אז איך עושים את זה? איך נמצאים במידת רוחק כשהלב שלנו בעצם סוער, כשאנחנו מרגישים מאוימים? אז קודם כל אנחנו נמצאים כל אחד במקומו. לפעמים שואלים, רגע, מה אני צריכה עכשיו להקשיב למישהו שעושה לי כך וכך? צריכה להבין אותו? אנחנו עושים את זה לפי יכולתנו, באופן יחסי, באופן חלקי. הרי זה גם חלק מהלימוד, לקבל את המקום שלנו ולהכניס בעדינות מרכיב של הכרה לתוך המערכת. כמה שאנחנו יכולים. אז אני חוזר, ההתכוונות היא להבין, זה מה שמייצר את מידת הרוחק. והתכוונות להבין היא מתבססת על ההבנה, שפעולה מתוך הבנה, זה המקשיב מבין עונה, פעולה מתוך הבנה תהיה יעילה הרבה יותר. כן, אני לא עכשיו שולף ויורה, כי עכשיו יורים עליי ואני לא יודע בכלל מאיפה יורים עליי ואני יורה באוויר. פעולה מתוך הבנה תהיה מדויקת הרבה יותר מאשר פעולה מתוך מאבק. לכן יש במקשיב מבין עונה, העונה מגיע רק בסוף. זה אומר שכשקופץ לי רגש בפנים, אני מתחם אותו, ממתין עם הביטוי שלו. אני קודם כל רוצה או רוצה להקשיב, להקשיב כדי להבין. וזה אומר לקחת איזשהו צעד אחורה, לנקודה שבה אני יכול לראות את תמונה הרחבה. כן? זו העונה הקדמית שמאפשרת לנו לראות את הדברים בצורה רחבה. להבדיל ממאבק שבו אני כבר נמצא מעורבב עם הדבר שמולי. ואז אני לא יכול לראות שום דבר. רק את מה שנמצא מולי ואני נאבק בו, כן? זה הראייה הצרה. אז כל ההקדמה הזאת הייתה כדי שנוכל לגשת לנושא הזה על התמודדות עם מצב שמסעיר בצורה נכונה. ובעצם זה לא רק לשיעור, זה למצב עצמו. זה אותו כלי. איך ניגשים לכל דבר שמסעיר אותנו. אז הכלי הראשי, הראשון הבסיסי אמרנו הוא מידת רוחק, שהיא נושאת איתה צפייה, אני צופה על הדברים. והכלי השני שנדבר עליו עכשיו, הוא מעבר מראייה נקודתית לראייה תהליכית. וימימה מתמצתת את זה במשפט הבא שאני אקריא לכם. יש סיבותיות נסתרת, לא מפורטת. יודעים שהכל לטובה. ומה שאנו עוברים זמני. ותבוא התחדשות גדולה. אז אין לפחד ממה שקורה. אוקיי, יש פה אופטימיות לא זהירה במשפטים האלה. וננסה להיכנס אליהם עכשיו יותר לעומק. כי יכול להיות שהוא על התגובה, אוקיי, הכל לטובה, הכל לטובה, מה טובה, עכשיו נראה לי הכל הולך להיות לחורבן, על מה אנחנו מדברים. בפשט מה שהמשפטים האלה אומרים, זה שתי נקודות. א', שמנקודת המבט שלנו, אנחנו רואים דברים באופן חלקי ויחסי. כן, יש סיבתיות נסתרת, לא מפורטת. במקום אחר היא אומרת שאנחנו מבינים, אנחנו לא מבינים ולא רואים 99% מהדברים. אוקיי? עד כדי כך. אז אנחנו רואים, אם נסתכל על זה, על כל אחד מאיתנו, יש לו איזה נקודת מבט, הוא רואה מאיזו זווית מסוימת מתוך ההקשרים שלו, מה שהוא חווה בחיים. זה תמיד באופן חלקי ויחסי. אפשר לומר באופן גורף שלמעשה לעולם לא נדע את סיבת הדברים. משום שהעולם בנוי בצורה כל כך מורכבת. דבר תלוי בדבר, תלוי בדבר. בבודהיזם זה נקרא interconnectedness, כן? אז זה האלף. אנחנו רואים דברים באופן חלקי, ויש סיבתיות נסתרת. הבית הוא ההבנה שמה שנתפס אצלנו כרע, זו ראייה נקודתית. אנחנו עכשיו חווים משהו כרע. מה שאנחנו עוברים עכשיו הוא זמני, במובן הזה שהכל משתנה. אם אמא קוראת לזה המשתנה התמידי. זה עקרון היסוד של הקיום, שהכל משתנה כל הזמן. אז מה שאנחנו עכשיו, מה אנחנו חווים עכשיו? חווים משהו ברגע זה, הוא זמני. בראייה הנקודתית, זה נראה לנו רע, אבל בראייה התהליכית, אחרי נקודת הזמן הזו, עם אמא אומרת, באה התחדשות גדולה. וזו הכוונה בהכל לטובה. זה לא אומר, ביטוי הזה, הכל לטובה, משתמשים בו בצורה עממית, ומתכוונים שבסוף מה שאני רוצה יתקיים, יהיה בסדר. עכשיו רע, אבל מחר, מחרתיים זה יסתדר. נגיד אין לי זוגיות, הכל לטובה, אני אמצא את הנסיך על הסוס הלבן. אז זה ממש לא ככה, הכל לטובה לא אומר שמה שאני רוצה יתקיים, שהתחזית שלי תתקיים, שבסוף כוחות הטוב ינצחו, שכוחות הטוב זה מה שאני חושב שהם כוחות הטוב. למה לא? זה קשור במה שאומרת על סיבתיות נסתרת. התהליכים מובילים לנקודה חדשה, להתחדשות. ומה זה התחדשות? זה אומר שמשהו חדש יגיע, וחדש מההגדרה שלו זה משהו לא מוכר לי. אז בתפיסה העממית אמרנו, הכל לטובה, זה כמו סוג של כדור אקמול. אני עכשיו מבואס או מבואסת, ואז אני אומר לעצמי, הכל לטובה, הכל יהיה בסדר כמו שאני רוצה. אבל בהבנה עמוקה יותר של הקיום, הכל לטובה מדובר בחוקיות של צמיחה, שהיא נסתרת, שאנחנו לא מבינים אותה. החוקיות נסתרת זה הביטוי של ימימה. אז יש תהליכים של צמיחה וחוקיות נסתרת שמביאים להתחדשות. היום, כשהכנתי את השיעור, אני קיבלתי איזושהי ידיעה על משבר שקרב אל תוך החיים האישיים שלי. אפשר לשאול מה זאת אומרת משבר? אני צפיתי מתוך הידיעה הזאת שמשבר יגיע לחיים שלי. ויש בחיים שלנו כל מיני צורות של משברים. יש ריב בתוך המשפחה, גירושים, אובדן של כסף, פיטורים מהעבודה, מאבקים בתוך העבודה. אז כשמגיע משהו כזה לחיים שלנו, איך אנחנו מתייחסים אליו? אז כשאני אומר כרגע משבר, אני מתייחס למשהו שגורם לי ברגע הראשון לפחד, לבעלה, כן? ומה זה הפחד והבעלה? קיבלתי איזה בשורה. מה זה פחד ובעלה? בואו נסתכל על זה רגע. כי יש לנו גם לחלקנו לפחות פחד ובעלה מול משהו שהולך ומתרחש במדינה. זה אומר שיש לנו תחושה שמשהו הולך להשתנות בצורה דרסטית. ואז אנחנו חושבים ומרגישים שהשינוי הזה שעומד בפתח, כי אז מה, זה יהיה שינוי, אבל זה לא מספיק. אנחנו חושבים שהשינוי הזה יהיה לא נעים. אולי אפילו קשה מאוד. אז אני מדגיש את החושבים ומרגישים. זה אומר שככה אנחנו מפרשים את המצב. ואז אם זו הפרשנות שהולך להיות ממש לא נעים, איך אנחנו מגיבים אליה באופן אוטומטי? אני התבוננתי היום, בגלל שהכנתי שיעור, הייתי בתוך שיעור, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני מכין שיעור על התמודדות עם משבר, אני כרגע חווה משהו בעצמי, הפעלתי את ההכרה הצופה, בוא נראה מה קורה אצלי. אז מה שראיתי קודם כל, הגוף מגיב. זה הרגש. הבטן התכווצה והדם עלה לראש. היה בשורה מאיימת. אחר כך מופיעות המחשבות. תסריטים רעים בעקבות מה שאני שמעתי. ועכשיו גם הרגש, על גלי הרגש הזה של הפחד מופיעים התסריטים. ושמתי לב שהדבר הראשון שקורה זה שהתודעה שלי הצטמצמה לתרחיש אחד בלבד. מתוך מה ששמעתי, הפחד הוביל אותי לראות רק דבר אחד. והדבר הבא שהופיע, הצעד הבא בתוכי, זה ניסיון להדוף את המתרחש, לא לקבל אותו. לרצות שהוא יעלה מהעולם, שזה לא יקרה, שאני לא אשמע את מה ששמעתי. שאני אחזור בדיוק למקום שהייתי בו לפני הבשורה. אז מה עשיתי? באיזה כלים השתמשתי? וזה חשוב, כי זה יכול לשמש את כולנו. קודם כל עצרתי וכתבתי את כל מה שאני שם לב אליו. זאת אומרת, הייתי באיזושהי עמדה של צפייה והשתמשתי בכתיבה כדי להיות באותה צפייה. זה בכלל כלי מאוד טוב בימים אלה, לכתוב כל מה שעולה לנו. יש הבדל בין הדאגות שמתרוצצות בראש לבין כשאנחנו מתחילים לכתוב אותן, מתחיל להיות סדר. אז אני עצרתי וכתבתי. אחר כך השתמשתי בכלי אחר שאפשר לקרוא לו מדיטציה. מדיטציה מבחינתי זה להיות במידת רוחק מהדברים בלי שיפוטיות. אז במידת רוחק יכולתי לראות מה טוב, איזה טוב יכול לצמוח מהמשבר הזה, אם הוא אומר את הכל לטובה. אז איזה טובה יכולה לצמוח מהדבר הזה שאני כל כך הביל אותי עד שהדם עלה לי הראש והבטן התכווצה ואיבדתי את היכולת לראות את הדברים? אז שאלתי איזה טוב, וקיבלתי תשובה. ואחר כך השתמשתי בכלי שהוא נקרא הפרדת הזמנים. וכל הכלים האלה הם זמינים, כשהם זמינים אז אפשר להשתמש בהם. כל אחד במקום שהוא נמצא. אז בהפרדת הזמנים הבנתי שכל מה שאני דואג לו שיקרה, התסריט הזה המאיים, המשבר שהולך לקרות, החורבן שהולך לקרות, הוא לא קורה עכשיו ברגע זה. אז אלו הכלים שהשתמשתי בהם ממש בתמצות. אפשר להרחיב, להעמיק בהם, אבל הכלים האלה הם בעצם היסודות של מה שאימא קוראת לו, קבלת המתרחש. או אם אני מציג את זה בצורה תנועתית, זאת תנועה של התקרבות. התקרבות למציאות, ואמרנו שהתקרבות זה בעצם הדבר הכי מאפיין את הלימוד שלנו של אימא. במקום להתנגד ולהתרחק ממה שקורה, להתקרב אליו ולקבל את פניו. כי קבלת המתרחש לא אומר הסכמה למתרחש, אלא הסכמה שהוא מתרחש. אז להתקרב אליו ולקבל את פניו, זה קבלת המתרחש. זה עכשיו קורה. אני מכיר בקיומו, כך אני מקבל אותו במובן הזה. וזה בדיוק מה שמשה עשה בשבירת הלוחות. בעצם כשהוא שבר את הלוחות, הוא הכיר במשבר והוא נתן לו ביטוי. הצעד הראשון הוא בעצם להכיר במשבר. כשיש משבר אנחנו צריכים להכיר בקיום שלו ולא למהר לאחד את השברים. למה לא למהר לאחד את השברים? משום שהמשבר אומר לנו שיש משהו לתקן. זו המתנה של המשבר. ואני משתער רגע עם המילים, משום שיש במשבר מתנה. ראייה שאני מבקש להביא כאן היא להבדיל מהראייה שרואה במשבר נקודת סוף. זו אמרנו הראייה נקודתית, משבר הוא נקודת התחלה. אז אנחנו מכירים בו ושואלים, למה המשבר הגיע? יש סיבות, רובם נסתרות, אבל יש סיבות. גם אם אנחנו לא יודעים, יש סיבות. והמשבר יוביל לזה שיוולד משהו חדש, זה התחדשות שאמא מדברת עליה. אני מזכיר לכם שמשבר בתנך היה השם של הכיסא היולדת, וגם השם של פתח הרחם, כן? המילה משבר מבשרת לידה מחדש. המשבר מוביל למה שקוראים בשפת הלימוד ניקוי העומס. כן, יש איזו התנגשות, יש דברים שהם היו שם בסתר, לא קיבלו את הביטוי שלהם. חלקים שלא באו לידי ביטוי, הם עכשיו מתנגשים, פורצים, ויש איזשהו תהליך שבסופו יש קריטת ברית מחודשת. וזה מה שקורה בסיפור של משה. הוא עולה שוב להר, ויורד עם לוחות חדשים. יש ברית מחודשת אחרי המשבר. זה מה שהסיפור מלמד אותנו. שהתהליך הזה הוא יכול להיות קשה, כואב, לפעמים גם מאוד אלים, אבל בסופו יש ברית מחודשת. יש משהו חדש שנולד. אז הנקודת הסתכלות על החיים שלנו כשאנחנו פוגשים משבר, וזה נקודת הסתכלות גם על מה שמתרחש עכשיו בארץ. בעצם הלימוד הראשון שאנחנו לומדים זה שבמצבי משבר, ויש הרבה בתולדות העם שלנו, כמו שימימה אמרה, ימימה אמרה, אין רק חורבן, היא אומרת את זה בשיעור בחודש אב או משהו כזה נדמה לי, לקראת את באב, אין רק חורבן, יש גם תחייה והתחדשות. כשאנחנו פוגשים משבר בחיים שלנו, בין אם זה בחיים האישיים או בחיי העם, זה אומר לשנות את נקודת ההסתכלות. במיתוסים הקדומים תמיד יש את הנשר שאף גבוה בשמיים, וזה מסמל את היכולת לראות דברים בפרספקטיבה אחרת. דימוי מודרני, אנחנו יכולים פשוט להעלות רחפן, שנוכל לראות את התמונה המלאה. אבל העניין הוא לא לאחז בתפיסה צרה של האירועים שמתרחשים עכשיו. אלא אנחנו מבינים, וכל הלימוד שלנו מבוסס על הבנות, שאפילו אם בנקודת הזמן הנוכחית דברים עשויים להיראות לנו באופן דרמטי, כחורבן, כהרס וסכנה, מנקודת מבט רחבה יותר עם חלק מתהליך של צמיחה ותיקון. יכול להיות שאתם שומעים את זה כדברים שכבר נאמרו, שכבר שמענו אותם, והם לא מגיעים, לא מחלחנים ללב, אבל ההבנה הזאת היא כלי שמהניסיון האישי שלי מצילה חיים. לפני 14 שנים איבדתי את כל הרכוש שלי. ברגע אחד כל מה שהיה לי נמחק. ממש רגע אחד, שוב, קיבלתי בשורה, כל מה שהיה לך נמחק. אז בזכות הכלים ההכרתיים האלה שכבר היו ברשותים, כבר היו מוטמעים, האופן שבו פגשתי את הבשורה, את הדברים האלה, אפשר לי למסגר את מה שקורה, לפרש את מה שקורה, למרות שהייתה בעתה ראשונית, כמו שתיארתי גם הבוקר, הייתה לי התקפצות של בטן, דם עלה לראש, תגובות טבעיות, אבל יכולתי לכנס את זה לתוך סיפור גדול יותר. סיפור שאומר שהכל באמת לטובה. לא במובן שהכסף עכשיו יחזור או משהו כזה, אלא במובן שאני למדתי וגדלתי דרך האירועים האלה. אם אני חוזר למשפט של אמימה, יש סיבתיות נסתרת, לא מפורטת. יודעים שהכל לטובה, ומשהו אנו עוברים זמני, ותבוא התחדשות גדולה. אז אין לפחד ממה שקורה. זה לא אומר אנחנו פתאום לא נרגיש את הפחד, את הבעלה. זה טבעי. לא לפחד מהפחד. אלא זה אומר שאנחנו נוכל לחזור לעמדה הזאת של הראייה שהיא רחבה יותר, ולא להישאר רק באמיגדלה, בחלק שפוחד. מתוך ההבנה שזה חלק מתהליך של צמיחה. וזה יוצר ברית מחודשת בתוכנו. כי בראייה הרגילה אני מרוכז בפחד, או באיום של אובדן, של חורבן. אני בעצם תופס, נאחז בנקודה בזמן, בדעות שלי, בהרגלים שלי, באמונות שלי, אני חווה שהמשהו הזה נשבר, כל מה שאני החזקתי בו הוא חומק מידיי, הוא מתפרק. אני חווה אולי חוסר אונים, אני חווה זעם. אבל אם אני מבין את התנועה המתמדת של השינוי, המשתנה התמידי, ומבין שיש חוקיות של צמיחה שהיא רובה נסתרת, כן, ימימה קוראת לזה חוקיות נסתרת, אז מה שמתרחש עכשיו בחיים האישיים או הלאומיים, וזה לא משנה מאיזה צד, כי מצד אחד למשל יש פחד מדיקטטורה, ומהצד השני יש פחד דומה. אנחנו ניכנס לזה בהמשך. מה שמתרחש עכשיו ממבט הנשר או הרחפן כבר לא מאיים באותו אופן, זה לא אומר שלא נפחד, כן? כשאימא אומרת בעצם אין לפחד ממה שקורה, אז אפשר להבין את זה שזה לא בסדר, כן? אבל זה שוב, זה כל פעם כשהיא אומרת, היא מדברת על מצב מסוים, זה בעצם תוצאה מההבנות מסוימות שגורמת להפחתה של הפחד. זה תמיד באופן יחסי. יש מקום לפחד, הוא מבטא דברים שחשובים לנו. אבל כשאני יודע שאין רק חורבן, ואני יודע שהכל זה חלק מתהליך של צמיחה, אז מתרחש תהליך יחסי, שמאפשר לי לפגוש באופן יחסי כל מה שקורה כחלק מתהליך הכרחי. אז הכלי הראשון שלנו, זה היה להיות במידת רוחק שמאפשרת צפייה וזיהוי של כל החלקים. הכלי השני היה מעבר מראייה נקודתית לראייה תהליכית. זאת אומרת, הבנה שמה שנראה לי לא טוב הוא חלק מתהליך של צמיחה. במובן הזה הכל לטובה, גם כשאני לא מבין ולא רואה כרגע בנקודת הזמן הזאת מה טוב בזה. אבל די שאני אחזיק בשאלה הזאת. או אזכור את הדבר הזה, זה כבר ייתן לי פרספקטיבה אחרת. והכלי השלישי שאנחנו ננגשים אליו עכשיו, זה בעצם יישום של ההבנות שלנו לגבי עמדות והשקפות בתוך יחסים.